שלום לכולם. בפרק י"ט פסוק י"א בפרשתנו נאמר, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים מקטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. אנשי סדום החטאים להשם עד מאוד, מוכי אמוק בהקשר של משפחתו של לוט ושכניהם. הם ניגשים על הדלת בחוזקה לשבור אותה ולפרוץ את המחסומים המינימליים שעוד נותרו בינם לבין השתלטות עוינת על קרוביו של אברהם אבינו. ידם של המלאכים שהתארחו בביתו של לוט לא הייתה במעל. הם סגרו אחריהם את הדלת והיכו את כל הסובבים את הבית בסנוורים. השאלה המרכזית שתעמוד בבסיס השיעור היא, מה הם אותם סנוורים? ולמה הסובבים לא מצאו את הפתח? על כך ננסה לענות בעזרתם של כמה ראשונים ואחרונים. הכיוון הראשון נציג בשיטתו של רשי ונכדו רשבם. רשי על אתר מפרש את המילה בסנוורים, מכת עיוורון. הרשבם מפרש זאת מכת עיוורון ושיממון. רשי מבאר את הביטוי סנוורים כמכת עיוורון, כלומר המלאכים הפכו את אנשי סדום לעיוורים שלא רואים דבר. מרחיב זאת רשבם נכדו של רשי במילה שיממון. המילה שיממון הופיעה בהטיות שונות בתנ"ך. כלומר בספר ויקרא פרק כ"ו פסוקים למד ב' עד למד ג' נאמר, והשימותי אני את הארץ ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם עזרב הגויים והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארציכם שממה ועריכם יהיו חורבה. מפסוקים אלו ורבים אחרים אנו רואים כי המילה שממה מתארת ריק, חוסר, כלום. מוסיף על כך המדרש אגדה, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, שלא ימצאו קורת רוח. המקום הצחיח וחסר היישוב מוביל לסיטואציה בכל אדם שמנסה להתיישב במקום לא מוצא את עצמו. אין תשתית נאותה, המזיקים הטבעיים חודרים אל הבית, התנאים הסביבתיים לא מאפשרים חיים תקינים. אם נחזור לדיון המרכזי, נאמר כי פרשנותם של רשי ורשבם טוענת כי אנשי סדום לקו בעיוורון כולל, שלא אפשר להם לראות מברק גדול בשמיים עד גץ קטן יוצא מגפרור. בוודאי שאת הפרעונות הלוהג'ת שירדה עליהם מן השמיים לא יכלו לצפות מראש ואף לא לצפות בה בזמן אמת. כיוון אחר ניתן לראות בדברי המדרש שכל טוב. ובדבריו, ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים. עיקר מילת סנוורים, התחה וכיסוי. ואף על פי שאין לו דמיון במקרא זולתה ראותה בדברי אלישע, יש לו דמיון בדברי רבותינו, דתנן בפרק במי אישה יוצאה ולא בכסדה ואמר רב סנוורתה, וזה כובע של ברזל שהוא מותח על הראש ומכסהו, ואמרין הנישה חוגרת בסינר דמחתה, וכולי, מיד עד שנראית כגבשושית בשיפולי מאה. ורבין הסינר מפסיק בינו לבינה, אלו מכנסיים קטנים שמניחים בין בשרם. ותרווי הוא דברי התחה ומכסה. וכנה מסנברים דבר התחה ומכסה בעיניים, כי דכתיב כיתך מראות עיניהם, ומתרגמין על בירושלמי היכו בסנברים בחבר וראי. המדרש נוקט את המילים התחה וכיסוי כפרשנות למילה סנדרין, מתוך דימוי מילה זו למילה סנברתה המופיעה בגמרא במסכת שבת, האוסרת טלטול של סנברתה ברשות הרבים. אחת הפרשנויות לסנברתה זוהי כובע המוטה על הראש ומכסהו. בדומה לכך הוא משווה את הדיון על הכובע לדיון על סינר של אישה המופיע גם כן במסכת שבת, סינר המפסיק בין גבר לאשתו ככיסוי צנוע. בשני המקרים מדובר על כיסוי, ובדומה לכך טוען המדרש שכל טוב כי סנוורים הוא כיסוי. ואם דלך בכיוון פרשנות זה, נאמר כי המכה בלקו אנשי סדום לא מנעה מהם את הראייה בצורה מלאה. את הראות שלהם הייתה מחוסה. קווים כלליים של אור וחושך היו ניתנים לצפייה מבעד למיסוך או למסך. זאת בניגוד לרשי שטען שראייתם נוטרלה כליל. עיוורון מסוג אחר מובע בדבריו של המלבים. אינו עיוורון רק חולי של ערבוב, שראות אינו לא יראה כראוי. למשל, הפתח שהיה בצד צפון ראו כאילו בצד דרום. המלבי מסביר כי אותו עיוורון לא מוסבר כעיוורון קלאסי. לא מדובר על אנשים שאינם רואים כלל וכלל. המדובר על פי פרשנותו על כך שראות העין אינה כראוי. פתח אשר במציאות נמצא בצד צפון יחסית לאדם הרואה, נראה לו כפתח בכיוון דרום. כפי הידוע, התמונה המתקבלת בעין האנושית מתקבלת בצורה הפוכה, כך שחפצים שנמצאים למטה נראים למעלה, לאור הצורה האליפטית של העין. המוח הופך את הצדדים של המראה בחזרה לתמונה אותה אנחנו מבינים. לכן, את פרשנותו של המלבים ניתן להבין בעצם בשתי צורות. הראשונה היא שהתמונה שהתקבלה בעיניהם של אנשי סדום הייתה הפוכה. כלומר, תואמת את המציאות מבחינת כיוונים וכו'. זאת בניגוד לתמונה רגילה, המתקבלת בצורה הפוכה בעין האנושית. המוח תרגם אותה כראוי, ולכן בפועל התקבלה תמונה הפוכה של המציאות, ואותה אנשי סדום לא יכלו להבין. לחלופין, ניתן לחשוב על כך שהבעיה הייתה בתרגום. כלומר, התמונה התקבלה בעין בצורה הפוכה כרגיל. כלומר, כמו שאנו רואים אותה אצלנו. המוח של אנשי סדום לעומת זאת לא תרגם את התמונה כראוי, ולכן היא נשארה הפוכה. עד כה ראינו מספר דעות הנוגעות לסנבור עצבי פונקציונלי של אנשי סדום. במילים אחרות, הדעות השונות נגעו לחוסר יכולתם או היכולת החלקית של אנשי סדום לראות לאחר מכת הסנברים. אחר השאר הירש טוען כי הסנבור אינו פונקציונלי בלבד, אלא גם פיזי. ובדבריו, סנברים אולי מילה מורכבת מסנה, קוץ דוקר, ואור. מובן המילה יהיה איפה? ניקור עיניים. הרש"ר הירש בפירושו מזכיר את הביטוי ניקור עיניים. ביטוי זה מוזכר בהקשרים רבים בתנ"ך. לדוגמה, דתן ואווירה מתלוננים אל משה בפרשת קורח בספר במדבר פרק ט"ז פסוק י"ד במילים הבאות. פלו אל ארץ זבת חלב ודבש הביא אותנו ותיתן לנו נחלת שדה וכרם, העני האנשים ההם תנקר לא נעלה. אזכור אחר לנושא של ניקור עיניים מופיע בספר שמואל א', בפרק י' פסוק ב', ויאמר עליהם נחש העמוני, בזאת אכרות לכם, בנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. אנשי יבש גלעד רוצים לכרות עם נחש העמוני ברית. הוא מציע בתמורה כי ינקר את עין ימין של כל תושב יבש גלעד כהתחייבות מצידם. בהסבר מהות הניקור מסביר המצודת טיון שם, בנקור, עניין נקיבה, או עיני האנשים ההם תנקר. מצודת ציון מסביר שהנקירה היא ניקוב של העין, כמו בלגלוג של דתן ואווירם, כלומר, פגיעה פיזית בעין. אם נתחבר לפירוש של הרש"ר הירש, נאמר כי המכה שניחתה על אנשי סדום, לא רק שפגעה בראייתם בהכרח, אלא פגעה פיזית בכל עין ועין, כלומר הפגיעה ניכרה כלפי חוץ. פרשנות אחרת אשר גם כן מתייחסת לפגיעה פיזית בעין בהקשר של סנברים, מופיעה בדבריו של מלאכת שלמה. על מסכת בכורות בפרק ו. חברור כך צריך לגרוס, ופרש רבנו גרשום מאור הגולה, חברור סנברים, אם יש בשחור לבן, ויש מפרשים קרום. המלאכת שלמה מסביר את המילה סנברים כערבוב של החלק השחור והלבן שבעין. ערבוב שכזה מכונה תבלול, ופוסל כהן מעבודה בבית המקדש וקורבן בהמה מהקרבה. בספר ויקרא מופיעים מומים הפוסלים כהנים לעבודה. דבר לאהרון לאמור, איש מזרחה לדורותם, אשר יהיה בו מום, לא יקרב להקריב לחם אלוהיו. כי כל איש אשר בו מום לא יקרב, איש עיוור או פיסח או חרום או שרוע. או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד, או גיבן או דק או תבלול בעינו, או גרב או ילפת, או מרוח אשך. בפרק כ"א, פסוקים י"ז עד כ'. במסכת בכורות, תבלול מופיע גם כן כמום הפוסל בבהמה, כאשר החלק הלבן בעין נכנס לתוך השחור. ריס של עין שניקב, שנפגם, שנסדקו, הרי בעיניו דק, תבלול, חילזון, הנחש וענב, ואיזהו תבלול הפוסק בסירה ונכנס בשחור. בשחור ונכנס בלבן אינו מום, שאין מומים בלבן. בפרק ו' משנה ב' במסכת בכורות. פגיעה חיצונית זו של העין, יש בה פגיעה במעלת השלמות שבקודש. המוכנים לעבודת הקודש הן בבני אנוש והן בבעלי החיים, צריכים להיות בעלי נראות נאותה. על פי ברושו של המלאכת שלמה, לא זו בלבד שפגם זה אינו נראה יפה, יש בו גם מן הפורענות. זאת, משום שאנשי סדום לא ראו את הפתח של ביתו של לוט. המילה סנברים אינה מופיעה בתנ"ך בצורה רבים. אלישע מתואר בספר מלכים ב' בפרק ו' כאדם שהביא לעולם מכת סנברים נוספת. מלך ארם שומע כי אלישע מסייע לצבא ישראל להילחם בו. הוא חושש כי יש מלשין בצבאו, אך נאמר לו כי הנביא אלישע הוא אחראי לכישלונו. כתגובה שולח מלך ארם צבא גדול לתפוס את אלישע. וכך נאמר, וישלח שם הסוסים ורכב וחיל כבד, ויבואו לילה והקיפו על העיר. והשכם משרת איש האלוהים לקום, ויצב הנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב, ויאמר נערו אליו, אהה אדוני איך נעשה? ויאמר אל תירא, כי רבים אשר איתנו מאשר איתם. ויתפלל אלישע ויאמר, השם פקח נא את עיניו, ויראה, ויפקח השם את עיני הנער, ויר והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. וירדו אליו ויתפלל אלישע אל השם, ויאמר, הכנה את הגוי הזה בסנברים, ויקם בסנברים כדבר אלישע. ויאמר אליהם אלישע, לא זה הדרך ולא זו העיר, לכו אחריי והוליך אתכם אל האיש אשר תבקשון, ויולך אותם שומרונה. בי כבואם שומרון, ויאמר אלישע, השם פקח את עיני אלה ויראו, ויפקח השם את עיניהם, ויראו והנה בתוך שומרון. ויאמר מלך ישראל אלישע, כי ראותו אותם, העקה עקה אבי. ויאמר לו תכה, אשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה, שים לחם ומים לפניהם, ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם. ויחל להם קרה גדולה, ויאכלו וישתו וישלחם, וילכו אל אדוניהם, ולא יספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. כך מופיע בספר מלכים ב', פרק ו', פסוקים י' עד כ' ג'. מכת הסנברים שבלקו צבא ארם, שונה ממכת הסנברים של אנשי סדום. בפשטות, אנשי סדום לקו בסנברים, ולא נרפאו לאחר מכן, לפחות לא לפי הכתוב. לעומת זאת, צבא ארם נרפא לאחר בקשתו של אלישע, על מנת שיבינו שהגיעו לתוך מרכז צבא ישראל, ויבינו כי הם מוקפים ויסוגו. את מכת הסנברים הזו מסביר השי, סנברים, חולי של שיממון, רואה ואינו יודע מה הוא רואה. רשי כעת מסביר, כי הסנברים הם חולי שבו האדם רואה את הנעשה, אך אינו יודע מה הוא רואה. אפשר לטעון כי יש כאן הזכור נוסף לעיוורון כללי, חולי של שיממון, כי תחילת דבריו של רשי כאן ודבריו בספר בראשית. מנגד, אפשר להדגיש את סוף דבריו במלכים. רואה ואינו יודע מה הוא רואה. כבעיה של תרגום התמונה שאותה האדם רואה, כמו הפרשנות השנייה שראינו במלבים. אך בניגוד לפרשנותו של המלבים, לפיו המוח לא הצליח לתרגם את התמונה מפאת כיוון לא נכון שלה, מילותיו של רשי עמומות יותר וממילא כלליות יותר. הביטוי אינו יודע מה הוא רואה יכול להתייחס לתמונה שהתקבלה כראוי במוח, אך המוח לא מצליח לפענח אותה. כלומר אין בעיה בכיוונים, אלא במשמעות של התמונה אותה המוח מנסה לפענח ולא מצליח. לסיום חלק זה, נתעמק בדבריו של הרמב״ם במורה נבוכים, וננסה להבין לאילו מהשיטות שראינו דבריו מתאימים. וכך אומר הרמב״ם במורה נבוכים בחלק א' פרק ב'. והדברים נאמרו על חטא אדם הראשון. ולזה נאמר, ויתם כאלוהים יודעי טוב ורע, ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת. ואין בהכרחי טוב ורע כלל, אבל שקר ואמת. והתבונן אומרו, ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי ירומים הם. לא אמר ותפקחנה עיני שניהם ויראו. כי אשר הוא קודם, הוא אשר הוא אחרי כן. לא היו שם סנברים על העין שאוסרו, אבל נתחדש בו עניין אחר, שגינה בו מה שלא היה מגנה הוא קודם. הרמב״ם בפרשנותו לחטא עץ הדעת, טוען כי אצל אדם וחווה לא היה פער של אמת ושקר בראיית המציאות. מה שראו לפני אכילה הוא שראו אחרי שאכלו מהעץ. השינוי הוא השיפוטיות או הביקורתיות של אדם וחווה לסובב אותם. הרמב״ם מדגיש, אדם וחווה לא לקו בסנברים עד לאכילה. ואורו עיניהם לאחריה, כמו להבדיל, צבא ארם. אפשר, והרמב״ם מתכוון לפירוש הראשון של רשי ורשבם, במובן של עיוורון מושלם. אולי בכיוון של מדרש שכל טוב שמדבר על עיוורון חלקי, כפרשנות למילה סנברים. אך בהחלט נראה שהרמב״ם מפרש כאן את המילה סנברים כפגיעה בחוש הראייה, ולא פגיעה בעין הפיזית או בתרגום שהמוח מבצע לתמונה שהוא קולט דרך העין. לסיכום חלק זה, ראינו ספקטרום של דעות בפרשנות למילה סנברים. אפשרות אחת היא פגיעה פיזית. דעה זו ראינו במלאכת שלמה בבחורות, שדיבר על ערבוב של חלקי העין הפיזית, ובדעה של הרש"ר הירש על אתר, ניקוב של העין הפיזית. כלומר, ניקור עיניים. אפשרות אחרת היא פגיעה בחוש הראייה. כיוון זה ראינו ברש"י, על אתר וברשבם שדיברו על עיוורון מלא, וכן במדרש שכל טוב על אתר שדיבר על עיוורון חלקי, יכולת ראייה של קווי מתאר, אך לא הרבה מעבר לכך. האופציה השלישית או הכיוון השלישי הוא פגיעה בניתוח התמונה. כיוון זה ראינו בשתי פרשנויות של המלבים. הפרשנות הראשונה דיברה על תמונה הפוכה שהתקבלה בעין, הפרשנות השנייה, חוסר יכולת של המוח להפוך את הכיוונים של התמונה המתקבלת בעין וממילא לא להבין אותם ברמת התרגום. והאפשרות השלישית בכיוון של פגיעה בניתוח התמונה הוא רשי במלאכים, שדיבר על יכולת ניתוח פגומה של המוח את התמונה שהוא מקבל, לאו דווקא בהקשר של כיוונים. עד כאן הסברנו את המילה סנוורים לפי הראשונים והאחרונים שראינו. עתה נעבור לנושא דיגיטלי שיש לו קשר מעניין לנושא הסנוורים. והנושא הוא ראייה ממוחשבת. ראייה ממוחשבת היא תחום רחב במדעי המחשב. תחום זה עוסק בעיבוד מידע העוסק בתמונות ובסרטים, והבנתם על ידי מכונות ממוחשבות. האתגר כאן הוא לגרום למחשב להבין איך תמונה מיוצגת, מה כל חלק ממנה אומר, ואיך מנתחים מידע זה. במינים אחרות, להבין איך המוח האנושי מפענח מידע ויזואלי. כמובן, במידה שהמידע הבסיסי אותו המחשב מקבל אינו מושלם או פגום, הסקת המידע שלו תהיה שונה, והתוצאה תושפע מכך גם כן. תחום מחקר זה החל בשנות ה-70 כענף של אינטליגנציה מלאכותית באוניברסיטאות. כעשור לאחר מכן, מידול של תמונות, קווים וצורות החלו להיחקר. בהמשך נחקרו תתי תחומים כמו מידול תלת-ממדי ועוד. נזכיר מספר תחומים או אתגרים עיקריים בראייה ממוחשבת. הראשון, מדידה סביבתית. מדידה סביבתית היא היכולת של מחשב למדוד ולמדל עצמים בסביבה. בתוך תחום זה ניתן לזהות שתי בעיות עיקריות שחשובות לדיוננו. הראשונה היא הדמיית תלת מימד. הדמיית תלת מימד מתייחסת ליצירה של תיאור תלת מימדי שנוצר ממספר תמונות. ישנם מספר אלגוריתמים שמאפשרים לייצר תמונה תלת מימדית ממספר תמונות דו-ממדיות חסרות עומק. לדוגמה, אם ניקח מספר תמונות של כלב מקבע כיוונים, המחשב ינסה לייצר דמות תלת מימדית של כלב. הנושא השני, או תת הנושא השני תחת מדידה סביבתית, הוא מדידת עצמים. מדידת עצמים מתייחסת למספר אלגוריתמים המאפשרים למחשב להביט בתמונה ומתוכה להבין מה אורכו ורוחבו של שולחן או מה המרחק בין נמלה לגרגר חיטה שנמצאות יחד על תמונה אחת ועוד. עד כאן בנושא המדידה הסביבתית, התחום הראשון
בתחום השני הוא זיהוי והכרה.
ראייה ממוחשבת. המחשב נדרש בסוג בעיות אלו לזהות האם תמונה מכילה עצמים או פעולות מסוימות. בדרך כלל, המחשב נדרש לזהות עצמים שאינם בעלי צורות ברורות כמו עיגולים ומרובעים, ולכן המשימה מורכבת יותר. בתוך תחום זה ישנן מספר בעיות, ובתוכן סיווג עצמים. סיווג עצמים היא הבנה של סיווג עצם מסוים על פי תכונות מתמטיות ידועות מראש. לדוגמה, אם נרצה לזהות רכב, נוכל לומר שהמחשב ינסה לזהות ריבוע שמתחתיו יש ארבעה עיגולים. זיהוי של ארבעה עיגולים ממעליהם ריבוע יזהה לנו את הרכב בתוך התמונה, עצם מסוים שיזוהה כרכב. תחום שני הוא זיהוי התנהגות. בזיהוי התנהגות המחשב נדרש להבין פעולה בין שני עצמים. למשל, הבנה של אינטראקציה בין שני עצמים המוגדרים בני אדם יובילו להגדרתם כנתונים מתוך שיח או בתוך דיבור. תחום נוסף הוא זיהוי תוואי שטח. זיהוי של מפות טופוגרפיות על מנת להבין איך שטח מסוים נראה במציאות. כמובן, במקרים כאלה אנחנו מתייחסים למפות עם צבעים שונים שמתארים גבהים שונים, וכך המחשב יבין איך הר מסוים נראה או איך גבעה או בור וכו'. אז נסכם את הבנתנו בנושא הראייה ממוחשבת. אמרנו כי ראייה ממוחשבת עוסקת ביכולת של מחשב לקחת מידע ויזואלי, תמונות, סרטים וכדומה, ולנסות לפענח מתוכן מידע בצורה דומה לצורה שבה אדם מנתח את אותו מידע. ראינו כי ישנם שני תחומים עיקריים, כמובן שישנם עוד תחומים שלא הזכרנו, אבל שני תחומים לענייננו. האחד הוא מדידה סביבתית, שבתוכו הזכרנו הדמיה תלת מימד ומדידת עצמים. התחום השני היה זיהוי והכרה, שבתוכו היו לנו שלושה תתי תחומים, סיווג עצמים,
זיהוי התנהגות וזיהוי תוואי שטח. כעת ננסה לחזור לפרשנויות אודות הסנוורים שהיכו את שכניו של לוט. לאור העובדה שאנו מנסים לקשר את יכולותיו של מחשב לזהות תמונות, ולא על חומרה כזו או אחרת, נתקשה לקשר את הסנוורים כפגיעה בעין הפיזית. ממילא, פרשנויות של המלכת שלמה והרש"ר הירש, שדיברו על פגיעה בעין הפיזית, פחות מתאימות לדיוננו. גם שיטת רש"י ורשב"ם שטוענים כי אנשי סדום הפכו עיוורים לגמרי, אינה מתאימה לדיוננו כעת. שיטת השכל טוב, הדבקה בכך שאנשי סדום ראו קווי מתאר בלבד, יכולה להיות מקבילה לבעיית סיווג העצמים. במילים אחרות, אם אנשי סדום אכן יכלו לזהות קווי מתאר או צורות מסוימות, הרי האתגר שאימו נותרו לאחר הסנוורים, זהה לאתגר של מחשב שאמור לסווג עצם על פי הצורתו הגיאומטרית בלבד, בלי תכונות נוספות. ובכך המוח של אנשי סדום עומד באתגר דומה לזה של המחשב. השיטות הנוגעות לבעיות בניתוח התמונות המתקבלות מן העולם, מתאימות לנושא הראייה הממוחשבת ככפפה ליד. שיטת הרש"י במלכים, המדמרת בפגימה ביכולת הניתוח של המוח את התמונות, אותם אנשי סדום ראו, מתאימה לאתגרים העומדים בפני מחשב המקבל תמונות דו-ממדיות. איך אמורים להבין תמונה תת-ממדית? איך יוצרים אותה? במקרה דומה, מהו העצם הקיים מולי? איך אני יכול לזהות אותו? במידה ויש פגם מסוים במוח שמקבל את ההחלטות ואת הרעיונות, את הפרשנויות, אז עומדת בפניו בעיה או אתגר הדומה לבעיה, הבעיות שאותן המחשב מנסה לפתור. שיטה זו של רש"י היא כללית, ולכן מתאימה לתחומים רבים בראייה ממוחשבת. הבנתנו הראשונה במל מתייחסת לבעיה בקלט, במידע המתקבל במוח האנושי של אנשי סדום. ממילא, כאשר יש קלט פגום, היכולת של האדם, במקרה של סדום, ושל המחשב, בראייה הממוחשבת, לנתח כראוי את התמונה, ולהבין ממנה את הנדרש, נפגמת. אך אם האלגוריתם, צורת העבודה בעצם, אמו המחשב עובד, הופך את הקלטים כדי לתקן טעויות מעין אלו, הרי הפתרון קל ופשוט לבעיה. אך לפי הפרשנות השנייה במלבים, הבעיה השורשית הרבה יותר. במקרה בו המוח לא תרגם את התמונה כראוי, ניתן לומר שהחשיבה או האלגוריתם הבסיסי שאמור לעבד את התמונה אינו עובד כנדרש. אמנם המחשב בדרך כלל מנסה לעמוד מרחקים בין עצמים בתמונה כחלק מיכולתו למדל סביבה. אך גם כיווני אוויר, אותם המחשב לא מצליח להגדיר כראוי, הם אינדיקציה לבעיה באלגוריתם עצמו. כך גם אנשי סדום. גם אם התמונה עצמה ברורה, חוסר היכולת להבין מה למעלה ומה למטה היא בעיה מהותית יותר. במילים אחרות, המחשב, כאשר יש לו בעיה בעומדן מרחקים, כאשר הוא בא למדוד מרחק בין, לדוגמה שהזכר מקודם, נמלה וגרגר חיטה, הוא לא הצליח במשימה. האלגוריתם נכשל בניסיון של עומדן, של המדידה של העצמים. נוסף, כפי שהזכרנו לאל, כאשר יש לנו בעיה שהמוח או המחשב לא יודע לתרגם את הכיוונים כמו שצריך, אז גם מדידה של תלת מימד בוודאי לא תהיה נכונה, כי המחשב יוכל למדוד הר כבור או כעמק, וממילא בעיות בזיהוי תוואי שטח לא יכולות להתבצע כראוי, בגלל שאולי הצבעים שהמחשב רואה לא יודע לתרגם אותם לכיוונים הנכונים בכיוון מעלה וכיוון מטה. ולכן הפרשנות של מלבים בשיטה השנייה שראינו, מתאימה בוודאי לבעיות במדידה סביבתית בצורה מדויקת ביותר, ואף אולי לחלק מהבעיות הקשורות בזיהוי והכרה. אם כן, ראינו שאכן השיטות הנוגעות בפגיעה בניתוח התמונה על ידי המוח, מתאימות בצורה מעניינת ביותר לראייה הממוחשבת. לסיכום, ראינו מספר שיטות בפרשנות למילה סנוורים, האמורה על פורענותם של אנשי סדום שבאו לפגוע במלאכים. ראינו כי מספר שיטות דיברו על פגיעה פיזית בעין, חלק התייחסו לפגיעה בחוש הראייה, ואחרות נגעו בנושא של ניתוח התמונה. הצגנו את תחום הראייה הממוחשבת, ומספר אתגרים הקיימים כחלק מתחום זה. לאחר מכן, הקבענו חלק מהפרשנויות, במיוחד אלו הנוגעות לפגיעה בניתוח ובפרשנות התמונות, לאתגרים בנושא הראייה הממוחשבת. שבת שלום.